today, so it was Osha Shuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי ומועדים לשמחה. יום חמישי חי בתשרי תשפ', ג' דחול המועד סוכות תשפ', למנהג הספרדים מושפזין דמשה ולמנהג האשכנזים מושפזין דיוסף. מסכת מעילה, דף למד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב, בזמן שמחתנו, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח ג'יור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר. ופרק השינון הסיכום והחזרה הודות אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף חפטט במסכת מעילה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, לכאן היו מזיזים את החלבים שלא נשרפו בלילה ומדוע? והתשובה, לצידי המזבח עולה כבש שנחשב גם הוא כמזבח ולא ניתן להורידה מעל המזבח, כיוון שאם יהיו שם ייפסלו בלינה בעלות השחר, אבל על גבי המזבח אינם נפסלים בלינה. שאלה שנייה, באילו עצים היו קשרים למערכה? והתשובה, כל העצים קשרים למערכה חוץ מן הזית והגפן. שאלה שלישית, באיזה כוס ישקו את התמיד מים? והתשובה, במשנה נאמר שישקו בכוס של זהב, לדעת רב הזו היא גוזמה, ולרבי ינה ישקו דווקא בשל זהב שאין עניות במקום השירות. שאלה רביעית, מה היה אורכה ורוחבה של הפרוכת? והתשובה, אורכה 40 אמה ורוחבה 20 אמה. שאלה חמישית, מדוע התבילו את הפרוכת קודם הנחתה בעזרה? והתשובה, חוששים שאחת מן הנערות שעסקו בהריגתה הייתה טמאה נידה וטימאה את הפרוכת. והשאלה האחרונה על דף חפטט, האם עצים שיש בהם קשרים קשרים למערכה? והתשובה, אם לא נכנסו הקשרים לאובי האילן קשרים, לתנקם הקשרים ולרבלזר פסולים, ואם נכנסו לאובי האילן, פסולים. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חפטט במסכת מעילה. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי הניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חי בתשרי תשפ', ג' דחול המועד סוכות תשפ', ושפזין דמשה, או ושפזין דיוסף, עיקר ותורף העניין, הוא תלמוד תורתנו בדפינו היומי, דף למד במסכת מעילה, דף זין במסכת תמיד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חפטט עמוד ב', 10 שורות מתחילת דף חפטט עמוד ב', בנקודותיים ומן המילים, החלו מעלין בגזירין לסדר את המערכה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח, בזמן שמחתנו, בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו, החלו מעלין בגזירין לסדר את המערכה, וכי כל העצים קשרים למערכה. חוץ משל זית ומשל גפן. מבארת הגמרא את טעם החילוק שבין מיני העצים. שואלת הגמרא, הני הילו של זית ושל גפן, מהי טעמה? מהו הטעם שאין להביא מהם למערכה? משיבה הגמרא, רב פאפה אמר, משום דקטרי, יש בהם קשרים, ומחמתם העצים אינם יבאישים לגמרי וגם אינם חלקים, ולכן אינם נשרפים יפה. והראש מביא עוד שני פירושים אחרים, שקטרי פירושו אשן שמוצאים הרבה אשן, ופירוש נוסף, גורסים קטמי, אפר, שכיוון שהם עושים הרבה אפר, אין להביאם למערכה כדי לא לטריח את הכהנים להוציא אפר רב כל כך. ורבה חבר יעקב אמר, משום יישוב דארץ ישראל, שאילו היו מביאים מהם מעיצים למערכה, היו מתמעטים היין והשמן שבארץ ישראל, לפי שבבית המקדש, היו צריכים להרבה עיצים. וכתב המפרש שגם רבה חבר יעקב מודה לטעם שאמר רב פאפה, שכיוון שיש בהם קשרים, אין להביא מהם למערכה, שהרי הברייתא המובאת לכמן, אסרה להביא עפצי סרק, וודאי טעמה משום קשרים. אלא שאוסיף שגם לולא הטעם הזה אין להביא מגפן וזית משום יישוב ארץ ישראל, ונפקמינה מטעם זה שגם בשאר עיצים שאין בהם קשרים, כל שמוציאים פירות אין להביא מהם, כמבואר בגמרא לקמן לגבי תאנה. הבאר שבע מקשה מדוע לא אסרו משום בל תשחית את היצה. והוא מתרץ שלצורך מצווה גדולה כהבאת היצים למערכה אין לאסור משום זה. ואילו המשנה למלך כתב, איסור בל תשחית הוא רק כשעוקר האילן מעיקרו, אבל כשאינו חותך אל הענפים אין לאסור משום זה. מקשה הגמרא מברייתא על טעמו של רווחה בר יעקב. שואלת הגמרא מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רווחה שנינו בתורת כהנים. על ספר ויקרא, נאמר בספר ויקרא פרק א' פסוק י' ב' לגבי עברי קורבן עולה. וערך הכהן אותם על העיצים אשר על האש אשר על המזבח. מהלשון, על העיצים אשר על האש דרשו שהכוונה לעיצים הניתוחים להיות אש, הממהרים להישרף ולהיעשות גיחלים. מבררת הגמרא, ומה הם העיצים הממהרים להישרף ולהיעשות גיחלים? משיבה הגמרא, דוקרי שפוד, קנים החתוכים יפה, דלא קטרי ואז לי מקטר מתוכו, שאין בהם קשרים ההולכים ומגיעים עד פנים העץ. שרק אם הקשרים נכנסים בתוך העץ מבפנים הוא שפסול, לדעת הנקמה כמבורש בגמרא לקמן. ממשיכה הברייתא ושואלת, וכי כל העיצים קשרים למערכה? משיבה הברייתא, הן, כן. כל העיצים קשרים למערכה חוץ מן עצי זית וגפן, ואף ששאר כל העיצים קשרים הם, אבל באילו היו רגילים, והם במורביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן. מוסיפה הברייתא, רבי אליעזר מוסיף, לא רק של זית ושל גפן פסולים, אלא אף עץ של מייש. והראש מביא את דברי המדרש על מה שנאמר וימצא דודאים בשדה, שרבי יהודה בר סיימון אומר שאילו מיישין, זאת אומרת הפרי של אילן מייש ושל אלון, ובמסכת בבא בתרא בדף פ עמוד ב נאמר שאלון הוא אחד מעשרה מיני הרזים, ושל דקל ושל חרו ושל שקמה, מין אילן של תאנה שגדל ביערות, אומר רבינו עובדיה מבר תנורה, וכולם פסולים הם למערכה. כך מפרש הראש וכך מפורש בתוספתא. אבל בפירוש רבינו הלל בתורת כהנים כתב שרבי אליעזר מוסיף להתיר על אילו. ועל מה שאמר תנקמה באילו היו רגילים, מוסיף רבי אליעזר שגם באילו היו רגילים. פרש את הגמרא את מחלוקתם של תנקמה ורבי אליעזר, ומתוך כך מקשה על דברי רווחה בר יעקב. מקשה הגמרא, בישלמה למאן דאמר משום דקטרי, הברייתא מובנת לדעת רב פאפא הסובר, שהטעם שאין מביאים של גפן ושל זית זה משום שיש בהם קשרים, מפני שלפי זה יש לפרש שבאקא מפלגי. בזה נחלקו תנקמה ורבי אליעזר, שהעיצים שעשה רבי אליעזר אין בהם קשרים מבפנים אלא רק מבחוץ, ומחלוקתם היא דמר סבא רבי אליעזר סובר, שאף על גב דלא קטרי מגבי, שאין הקשרים מגיעים עד פנים העץ מכל מקום, כיוון דקטרי מבראי לא מייטינן, כיוון שיש בהם קשרים מבחוץ אין להביאם למערכה. ומר סבא תנקמה סובר, שכיוון דלא קטרי מגבי, שאין בהם קשרים מבפנים, אף על גב דמבראי קטרי מייטינן, אף שמבחוץ יש בהם קשרים, קשרים הם להביאם למערכה. ולפי הגורסים קטמי, הפירוש הוא שקליפתם החיצונה של העיצים הללו מרבים איפר, אבל העיצים עצמם אינם מרבים אפר. הבאר שבע כתב לפרש את הגרסה של קטמי, שהמחלוקת כדברי רבינו הלל שהזכרנו, שרבי אליעזר מקל ואומר, שהיו רגילים גם באילו, לפי זה תנקם הסובר שלא היו רגילים להביאם לכתחילה, מפני שקליפתם נעשית אפר. ורב לזר סובר שכיוון שמבפנים אינם עושים אפר, יש להביאם גם לכתחילה. אלא אומרת הגמרא למאן דאמר לדעת רב אחא בר יעקב הסובר שטעם הפסול בשל גפן וזית ומשום משוב דארץ ישראל, יש להקשות מדוע לדעת הנקמה מותר להביא של עץ דקל, ומי לית בי וכי, האם אין בו משום משוב דארץ ישראל? ולפירושו של רבינו הלל והבאר שבע, קושיית הגמרא היא מדברי רבי אליעזר, מדוע התיר להביא אילנות אילו לכתחילה, ולא מקשים ממה שהתיר חרוב אלא רק מדקל שהוא עץ תמרים, לפי שישוב ארץ ישראל שייך רק בפירות שבעת המינים שנשתפכה בהם ארץ ישראל. ותרץ את הגמרא, אמר לך, יאמר והתרץ לך רווחה בר יעקב, ולטעמך לשיטתך שהקשית על דבריי מהברייתא, מדוע לא הקשית ממשנתנו שאמרו שהיו מביאים משל תאנה? הרי גם מזה יש להקשות. וכי לית בה, האם אין בה משום משוב דארץ ישראל? מכריחה הגמרא, אלא מה היית לך למימר, אלא מה יש לך לומר כדי ליישב את הקושיה ממשנתנו? שמדובר בעץ תאנה דלא אבידה פירה, שאינו עושה פירות, ולכך אין בו משום משוב ארץ ישראל. וכיוון שכן, דקל נמי, גם מה שהתיר תנקמה בדקל, יש לפרש שמדובר בדלא אביד פירה, בעץ דקל שאינו עושה פירות. אבל של זית ושל גפן לעולם מוציאים הם פירות, שאף אם הם זקנים, מוציאים פירות מועטים. כך אומר התפארת ישראל. והמקשה שהקשה מדקל ולא מתאנה, כי הוא סבר שתאנה מצוי יותר שאינם עושים פירות, כדברי הגמרא לקמן. מה שאין כן, בדקל. מקשה הגמרא, מה שישבנו את המשנה שמדובר בתאנה שאינה עושה פירות, ומעיקה תאנה דלא עבדה פירה, וכי מצוי עץ תאנה שאינו עושה פירות? במשנה אמרו שהיו רגילים להביא של תאנה, ומזה מאשמה שדבר מצוי הוא למצוא כך, שהרי הרבה עצים היו צריכים למערכה, ולכן הגמרא מקשה כן, רק על תאנה ולא על דקל. מתרץ את הגמרא, אין, כן, הדבר מצוי הוא. כדי רחבה, כדברי רחבה, דאמר רחבה, הרוצה שיהיו לו קורות חזקים לצורך בניין, מה איתי תאנה חיוורת? יביא נטיות של תאנים לבנות שהן גרועות. רבינו גרשום מפרש שיביא את הגרעינים של התאנה הזו. ושייפלו בחבלה דצבתא, ישפשף אותם בחוזקה בחבל העשוי מסיבי הדקל, עד שיסיר מעליה את כל הקליפה. ועוד גרסה מביא הראש בחלווה דצבתא, שימשך את התאנה בחלב של שרץ ששמו צב, ועל ידי זה ימות הזרע ויחדל מלעשות פרי. דסריך עלי ביזרה ועזראים ידבקו על החבל הזה, ועל ידי זה יכלה הזרע שבה. וקברי איך דמסיק ים הסרטון, ויכניסנו עמוק באדמה במקום שמי הים מגיעים לשם, ועל ידי לחלוחית המים לא יתייבש, אבל אם יטע אותו במקום אחר ימות ולא יצמח כלל מאחר ואין בו קליפה. ותאנה זו קורה עבדה עושה קורות חזקות הראויות לבניין. אבל פירה, פירות לא עבדה, אינה עושה, וכיוון שאינו מוציא פרי, כל כוחו נשאר בעץ עצמו, ולכך ענפיו אבים וגדולים. כל כך כבדים הם, עד שתלת ברכים מנה היו שלושה ענפים מהם, לא מחזקה לאו גם לה, אין הגשר יכול להחזיקם שמחמת כובדם, ייפול הגשר. ובשיטה לרשב"י פירש בשני דרכים אחרות, א', שכדי לעשות גשר אין צריך שלושה ענפים מהם אלא די בפחות מכך, ב', שהכוונה לגמל שאינו יכול לסחוב שלושה ענפי אילן זה. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו סידר את המערכה גדולה מזרחה וחזיתה מזרחה, חזיתה פירושו חלון, שהיה מניח רווח בנצי המערכה, לצד מזרח כמין חלון. מבררת הגמרא לשם מה היו עושים את החלון בצד מזרח. שואלת הגמרא מה הייתה, מהו הטעם, שהיו עושים חלון בצד מזרח, ונידון הגמרא הוא על עיקר עשיית החזית, מדוע עשהו כלל? משיבה הגמרא נחלקו בזה רבונה ורב חיסדא. אחד אמר, אחד מהם אמר שהטעם הוא כדי שתהא הרוח הבאה מצד מזרח, שהרוח המזרחית קשה היא וחזקה, ועוד שכל שערי העזרה בצד מזרח היו מכוונים זה כנגד זה ונכנסת בהם הרוח, אז הרוח הבאה מצד מזרח מנשבת בה במערכה דרך החלון והאש תדלק במהרה. אחד אמר, אחד מהם אמר, כדי שיהיו מציטין את העלית משם, שבחלון זה היו מכניסים את העצים הדקים והקטנים, ועל ידי שמבערים אותם תוחז האש בעצים הגדולים ותיבר כל המערכה. שואלת הגמרא מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי האומר שהטעם הוא כדי שיציטו משם את העליתה, שנינו במשנתנו, רווח היה בהם בין הגזירין שהיו מציטים את העליתה משם, ומבוארים כן, שתעליתה היו מניחים באותו הרווח ולא בחלון שבמזרח. מתרצת הגמרא אמר לך, יאמר לך המפרש שהטעם הוא, כדי להציט משם את העליתה, שמקומות מקומות עבדי, במקומות הרבה היו נותנים את העליתה כדי שתבער כל המערכה במהירה, ולכך היו מניחים אותם גם ברווח שבין הגזירים וגם בחלון. והדעה אומרת שטעם החלון כדי שתהיה רוח מנשבת משם סוברת, שהיו מניחים את העליתה רק בין הגזירין ולא בחלון. אדרן הלך ראו אחיו, אדרן הלך ראו אחיו, אדרן הלך ראו אחיו בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיה הגדולה את הפרק השני במסכת תמיד, פרק שמסתיים בדף למד עמוד א' של מסכת מעילה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי של מסכת תמיד, פרק ששמו אמר להם הממונה. הפרק הזה עוסק בהמשך ההכנה לשחיטת התמיד, ויבואר בו סדר הפייס שהיו עושים על עבודת התמיד, והכנת הבהמה לשחיטה וסדר מקום השחיטה, וכן סדר דישון המזבח הפנימי והמנורה שהיו בשעת הקרבת התמיד. הפרק הזה כולו משנה ואין בו גמרא. אומרת המשנה הראשונה בפרק השלישי במסכת תמיד בדף למד עמוד א' של מסכת מעילה. במשנה הקודמת נאמר שלאחר שהציטו הכהנים את המערכות ירדו ובאו ללשכת הגזית, ובלשכה זו היו עושים את הפייס. ארבע פייסות היו במקדש כאמור במסכת יום הדף חב ב' עמוד א'. הראשונה היא על תרומת הדשן שנזכרה להיל, השנייה היא זו שבמשנתנו, השלישית והרביעית נשנו להלן בדף למד ב' עמוד ב', ומקום הפייסות היה בלשכת הגזית. אבל לדעת המפרש הראשונה הייתה בבית המוקד כאמור להיל בדף חב עמוד א'. המשנה שלפנינו הפותחת את הפרק השלישי במסכת תמיד, מפרשת את סדר הפייס שהיו עושים לכל עבודת התמיד, וגורל זה היה לעניין 13 דברים כמפורט במשנה. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי של מסכת תמיד, אמר להן לכהנים שבאו ללשכת הגזית, הממונה על הפייסות, התקבצו ובואו ואפיסו ותשתתפו בגורל על 13 דברים. צורת הגורל מבוארת במסכת תמיד, יום הדף חפי עמוד א', והרמב״ם מפרט זאת בהלכות תמידין ומוספין פרק ד' הלכה ג', שהכהנים היו עומדים בעיגול, והממונה היה נוטל את המצנפת מראשו של אחד הכהנים המשתתפים בגורל, והממונה היה בוחר מניין מסוים, וכל הכהנים מוציאים אצבעותיהם, ומתחיל למנות האצבעות ממי שנטלו מראשו את המצנפת, ומי שהמניין מסתיים אצלו הוא הזוכה. והגמרה שם במסכת יום המסתפקת, האם היו עושים 13 גורלות על כל עבודה בפני עצמה, או שלא היו עושים אלא גורל אחד, והזוכה היה זוכה בעבודה הראשונה, ושאר הכהנים העומדים אצלו היו זוכים בשאר העבודות כפי הסדר שעומדים הם לידו. מסקנת הגמרה במסכת יומה שלא הטילו גורל אלא לעבודה הראשונה, ו-12 הכהנים העומדים לידו היו נמשכים אחריו לזכות בשאר העבודות. וכתב הריטב"א שהכהנים העומדים לימין הכהן הזוכה, הם הזוכים בכל העבודות. אם כן, מה הם 13 הדברים שעליהם עשו את הגורל? א', מי הוא השוחט את התמיד? כך כותב הרמב"א בפירוש המשניות, שהגורל הראשון היה מי הוא השוחט, אבל רבינו עובדיה מברטנורא כתב, שאף שהשחיטה קודמת לזריקה, אבל מכיוון שעבודת זריקת אדם חשובה יותר מעבודת השחיטה, לפי ששחיטה כשירה בזר, לכך הזוכה הראשון היה הזוכה בזריקה של אדם, והכהן שלאחריו זוכה בשחיטה. והטעם שעשו גורל על השחיטה מבואר במסכת יומא בדף ז עמוד א', שכיוון שתחילת עבודת התמיד היא, אז היא חשובה ויש לה לעשות פייס. רבינו עובדיה מברטנורא הוסיף, שמכיוון שעבודה חביבה היא, אם לא יעשו עליה גורל, יבואו לריב עליה ויכולים לבוא לידי סכנה. לכן תקנו לה גורל, ואף שהיא קשרה בזר, לכתחילה מצוותה על ידי כהן. והריטב"א כותב שרק כשהייתה נשחטת על ידי כהן, היו עושים גורל על כך. אם כן, 13 הדברים שעליהם עשו את הגורל, א', מי הוא השוחט את התמיד, ב', מי הוא המקבל והזורק את הדם, ג', מי מדשן את המזבח הפנימי, זה מזבח הקטורת, והיו מפנים אותו מהאיפר של הקטורת של היום שעבר, ולמרות שאינו מעבודת התמיד מכל מקום, ובכלל הגורל של עבודת התמיד, לפי שהיה נעשה בשעת הקרבת התמיד, ובמסכת יומא בדף למד ג' מבואר שדישון המזבח הפנימי היה קודם לעבודת דם התמיד. ואף על פי כן, הקדימו בגורל את השחיטה והזריקה לפי שהם עיקר עבודת התמיד. ועוד פרשו, שתחילת ההתעסקות עם התמיד הייתה קודם הדישון שהרי הביאו את התמיד מלשכת התלעים וביקרו אותו מימום קודם שעיר השחר. לכן הקדימו את הגורל על השחיטה והזריקה. הדבר הרביעי שהגרילו עליו, מי מדשן את המנורה? ועניינו הוא לקנח את הנרות מהשמן והפתילה הנותרים וליתן שמן ופתילה חדשים. יש מחלוקת בראשונים האם גם הדלקת המנורה בכלל הדישון היא, והיו מדליקים גם בבוקר. דעת הרמב״ם שגם ההדלקה בכלל, דעת הרשב"א, שלא היו מדליקים בבוקר נר שקבע פרט לנר מערבי. והטעם שעשו על זה גורל בכלל עבודת התמיד, מפני שהיה נעשה בזמן עבודת התמיד. ובמסכת יומא בדף למד ג' עמוד א' מבואר שלדעת אבא שאול, הטבת הנרות הייתה מחולקת לשניים. בתחילה היה מיטיב 5 נרות ומפסיק בעבודת דם התמיד, ולאחר מכן גמר להיטיב את 2 הנרות האחרונים. ועוד מבואר שם שלדעת חכמים לא היה מפסיק בעבודת התמיד ביניהם, אלא בהקטרת הקטורת, ומשנתנו היא כדעת אבא שאול. עוד הפיסו והגרילו מי מעלה את העיוורים ממקום נתיחתם בעזרה לכבש. ו6 דברים הפיסו בזה. שהיו חותכים את הקורבן ל10 חתיכות, ו6 כהנים היו מקבלים את העיוורים מיד המנתח. 5 את 10 העיוורים, כל אחד נוטל 2 איברים והשישי אלה את הקרביים ומעלים אותם לכבש. ולכמן בדף למד א' תבאר הגמרא מדוע חילקו את האיברים בסדר הזה בדווקא. את האיברים לא היו מעלים למזבח, אלא היו מניחים אותם בצד מערב של הכבש מחציו ולמטה. ובמשנה לכמן בדף למד ב' עמוד ב' נחלקו התנאים מי היה מעלה את האיברים מהכבש לראש המזבח. לדעת הנקמה היו עושים על זה גורל בפני עצמו, לדעת רב לזר בן יעקב, הכהנים שהעלו לכבש הם העלו שהעלו לראש המזבח, ולעניין מי היה מקטיר את העיוורים על גבי המערכה שבראש המזבח? יש מחלוקת ראשונים, דעת רש"י במסכת סוכה דף נ"ד שהכהנים שהעלו את העיוורים לראש המזבח, הם אלו שיקטירום. אבל דעת הריטב"א, מי שזכה בזריקת הדם הוא היה מקטיר, שראוי שתהיה עבודת הדם ועבודת הבשר בכהן אחד. לאחר מכן, הגרילו מי מעלה את הראש ואת הרגל של ימין. שתי הרגליים הקדמיות של הבהמה קרויות ידיים, האחוריות קרויות רגליים. פייס שישי, מי מעלה את שתי הידיים? מהכתפיים זה בכלל הידיים. הפייס השביעי, מי מעלה את העוקץ, את הזנב ואת הרגל של שמאל. הפייס השמיני, מי מעלה את החזה ואת הגירה שהוא הצוואר. והחזה הכוונה, השומן שבתחתית הבהמה, היו חותכים אותו בלי ראשי צלעות שמכאן ומכאן. ובמסכת חולין בדף ממהי נאמר לגבי חזה של שלמים הניתן לכהנים, כותב התורה תמימה, שהוא קרוי חזה מלשון ראייה, על שם שהוא רואה את הקרקע. הפייס התשיעי הוא ממעלה את שתי הדפנות, הפייס העשירי ממעלה את הקרביים שהם הקרס ובני המעיים. הפייס ה-11 ועוד הפיסו, מלבד העלאת העיוורים ממעלה את יסרון הסולת של מלכת הנסחים הקריבה עם קורבן התמיד, הפייס ה-12, וממעלה את חצי היסרון של מלכת החביטין של הכהן הגדול. הכהן הגדול היה מקריב בכל יום מסרון מחציתו בבוקר ומחציתו בין הארבעים, ונקראת מנחת חביתין לפי שנאמר על מחוות בשמן תעשה, ונעשית מסרון סולת ושלושה לוגים שמן, ומחלקם לשניים עשר חלקים, בולל כל חלק במעט שמן וחולתו במים רותחים ולש ממנו חלה אחת, אופה אותה מעט ואחר כך קולה אותה במחוות עם הנותר מהשמן. והפייס השלושה עשר ממעלה את התמיד, והכהן שזכה בעלה הוא היה מנסך. מסיים את המשנה, אפיסו, עשו את הגורל וזכה מי שזכה. והתפארת ישראל מבארת כפילות הלשון שכוונת המשנה לומר שהזכייה אינה במקרה, אלא מי שראוי לזכות מן השמיים בעבודה הזו, הוא זה שזכה בגורל. זוהי המשנה הפותחת את הפרק השלישי במסכת תמיד, ומיד הולכים ללמוד את המשנה השנייה שבפרק השלישי, כאמור, פרק שמורכב כולו ממשניות ללא גמרא. המשנה השנייה מבארת מהו זמן שחיטת התמיד וכיצד היו יודעים שהגיע זמן השחיטה. לאחר שהפיסו, אומרת המשנה, אמר להן הממונה לאותם הכהנים שעמדו בלשכת הגזית. ויש מחלוקת ראשונים מי הוא הממונה. רש"י מפרש שהוא הסגן, תוספות מפרשים שהאדם אחר הוא. הבאר שבע פירש שהוא אותו הכהן שהיה ממונה על הפייסות, שמאחר והתחיל בעשיית הפייס, המשיך גם בשאר ענייני התמיד, לפי שהמתחיל במצווה אומרים לו גמור. אם כן, אמר להם הממונה לאותם הכהנים שעמדו בלשכת הגזית, צאו מלשכת הגזית ועלו על גבי מקום גבוה שבמקדש, וראו משם ממאיר היום והגיע כבר זמן השחיטה. אמר להם לעלות על גבי החומה או על גבי הגג, והטעם שהוא צריכו לשלוח שיעלו על גבי מקום גבוה לראות עם מאיר השחר. אומרת המשנה במסכת יומא בדף כוח עמוד א' שפעם אחת נראה אור הלבנה סמוך לבוקר וסברו שעלה השחר ושחטו את התמיד, ולאחר מכן נמצא שטעו ולא היה זה אלא הלבנה, והוא צריכו להוציא את התמיד לבית השריפה ולהביא קורבן אחר. לכן תקנו שיעלו על גבי מקום גבוה ויראו אם עלה השחר בבירור, לפי שאין שוחטים את התמיד אלא ביום, והשחיטה בלילה פסולה, שנאמר ביום זבחכם. אומרת המשנה, אם הגיע זמן השחיטה והוא בשעה שהתחיל השחר לעלות, הכהן הרואה שהיה עומד על גבי מקום גבוה, היה אומר ברקאי, כלומר התחיל אור עמוד השחר לאבריק. והמפרש כותב שברקאי מלשון ברק והוא דבר זערורית, ואילו בירושלמי נאמר פירוש נוסף שהוא מלשון ברקת שהיא אבן טובה. מוסיפה המשנה, מתיה בן שמואל אומר, ובמסכת יומא בדף כוח עמוד ב' מבואר שהוא היה ממונה על הפייסות, ונחלקו הראשונים האם פירוש משנתנו שכך היה מתיה בן שמואל אומר בשעה שהיה ממונה על הפייסות, שהיה שואל מאיר פני כל המזרח, או שכוונת המשנה להביאו בתור תנה שחולק על תנה קמה וסובר שכך צריכים לשאול. אם כן, מוסיפה המשנה, מתיה בן שמואל אומר, לא די שיתחיל השחר להאיר, אלא היה הרועה צריך לומר, האיר פני כל המזרח, וזה שיעור גדול יותר מתחיל השחר להאיר, והממונה שעמד למטה היה שואל אותו, האם האיר כל כך עד שהוא בחברון, עד שהאור הגיע לעיר חברון, והוא הרועה שבמקום הגבוה היה מאישי ואומר לו, הן, כן. והטעם שהזכירו את חברון מבואר בירושלמי במסכת יומא כדי להזכיר זכות ישני חברון שמאבות התמונים בחברון. ובתפארת ישראל מוסיף במסכת יומא שכיוון שאברהם תיקן תפילת שחרית שהיא כנגד תמיד של שחר, לכך הזכירו את זכותו בעת הקרבת התמיד. הריטב"א כתב שמפשטות הסוגיות משמע שהטעם ששאלו עד שבחברון הוא לפי שכשהיה מאיר בחברון, היה השחר ברור שחברון נמצאת בדרומית מזרחית לירושלים, ובימים הארוכים חמה יוצאת בקרן צפונית מזרחית, כאמור במסכת העירובין דף נון וב, ונמצא שכשאיר כל המזרח, הגיע האור לחברון. ולאחר מכן הביא הריטב"א את דברי הירושלמי שטעם אחר הוא, אבל המאיר יפרש שהירושלמי בא ליתן טעם מדוע הזכירו דווקא את חברון ולא מגדל אחר. ובמסכת יומא בדף כוח עמוד ב' מבואר שאפשר לפרש את משנתנו בשני דרכים. א', שהעומד במקום גבוה אומר, העיר פני כל המזרח ועומד למטה שואל עד שבחברון, והרואה שבמקום הגבוה היה עונה לו הן. פירוש נוסף, העומד על הארץ שואל, העיר פני כל המזרח ועומד למעלה מיישיב, העיר עד שבחברון. והעומד למטה היה אומר לרואה, הן. והוא ענה לו הן, שכך אכן הייתה כוונתו לברר, האם עד שבחברון. זאת אומרת, הוא שאל אותו בלשון שאלה, הן? ובתלמוד הירושלמי במסכת יומא מקשים, איך היה הרואה נאמן לומר שעיר עד שבחברון, והרי אינו אלא עד אחד, והוא מתרץ שדבר שאפשר לברר הוא, ולכך הן חוששים שישקר. מקשה הירושלמי שעדיין יש לחשוש לפי ששמע באותו הזמן שאומר שהעיר, עדיין לא עיר, וכשהלכו לברר כבר יעיר, והוא מתרץ שניכר הוא אם רק כעת העיר או שכבר העיר קודם לכן. החזון יחזקאל בתוספתא, בפירושו על התוספתא במסכת יומא, מבאר שלולי טעם זה לא היה נאמן. ואף שעד אחד נאמנו בייסורים מכל מקום, כיוון שעד עכשיו היה לילה, יש כאן חזקה שעדיין לילה. ועד אחד אינו נאמן נגד חזקה, אלמלא הטעם שהוא דבר שאפשר לבררו. זוהי המשנה השנייה בפרק השלישי במסכת תמיד, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ללמוד את המשנה השלישית. בפרק השלישי של מסכת תמיד, פרק ששמו אמר להן הממונה. המשנה מבארת את סדר הבאת הכבש לתמיד של שחר מלשכת התלאים. בשעה שחלק מהכהנים הלכו לראות אם הגיע זמן השחיטה, כדי שמיד שיאמרו שהגיע זמן השחיטה יהיה הכבש מוכן לשחיטה, אמר להן הממונה לכהנים שזכו בעבודת התמיד ונשארו בלשכת הגזית, צאו והביאו תלה מלשכת התלאים. לפי שכל הכהנים שזכו היו מתעסקים בהכנתו. כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף למד עמוד ב', שמי שזכה בשחיטת התמיד היה מושכו לבית המטבחיים, ואלו שזכו בעלת האיברים הולכים אחריו. ולשכת התלאים היא לשכה שבכל יום היו בה לפחות 6 כבשים מבוקרים מימום לצורך התמיד, כמבואר במסכת הירחין בדף י' ג' עמוד א'. מפרשת המשנה איכן מקום לשכה זו. והרי אומרת המשנה, לשכת התלאים נתונה במקצוע צפונית מערבית, בזווית צפונית מערבית של בית המוקד הגדול. בית המוקד היה אולם גדול בצפון העזרה, כמבואר במסכת מידות פרק א' משנה ה', וארבע לשכות היו בו כמבואר במשנה להלן, ואחת מהם נקראת לשכת בית המוקד, כמבואר במסכת יומא בדף ט"ו עמוד ב'. והגמרא מקשה סתירה בין משנה זו שאמרו שלשכת התלאים הייתה בקרן צפונית מערבית, ובמסכת מידות שענינו שהייתה בקרן מערבית דרומית. מתרץ רבונה במסכת יומא שמחלוקת הנהימי, ורבד הברידר רבי יצחק תירץ שלשכה זו הייתה עומדת בצד מערב, ומחמת אורכה הייתה מגיעה קרוב גם לקרן דרומית וגם לקרן צפונית. ומי שהיה מגיע מצד צפון הייתה נראית לו משוחה יותר לצד דרום, והמגיע מצד דרום הייתה נראית לו משוחה יותר לצד צפון. ומוסיפה הגמרא שיותר הייתה סמוכה לצד דרום, ומשנתנו נקטה כסדר הבא מצד דרום, שהייתה נראית לו כאילו היא בקרן צפון. ואילו הרעבד מפרש שהטעם שמשנתנו נקטה זאת, כדי להשמיענו שלשכה זו הייתה ארוכה כל כך עד שהייתה מגעת גם קרוב לצד צפון. שמתוך שמשנתנו סותרת למשנה במסכת מידות, נידע שלשכת התלאים הייתה גם בצפון. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות מפרש את תירוצו של רבד הברידר רבי יצחק, שמה שאמרו כאן שהייתה צפונית מערבית, הכוונה כלפי העזרה, שמאחר ולשכת בית המוקד הייתה בצפון העזרה, נמצא שלשכת התלאים בצד צפונית מערבית של עזרה. ואילו הגרא כתב שאף שהייתה בקרן דרומית מערבית, אבל פתיחתה לבית המוקד הייתה בצד צפון בית המוקד, לפי שחצי בית המוקד שבצפון היה חול, כמבואר במסכת מידות, וכדי שלא יטילו הכבשים גללים בקודש, פתחו לשכה זו לצד צפון שהוא חול. מפרטת עכשיו המשנה, 4 לשכות היו שם בבית המוקד, אחת לשכת התלאים האמורה ואחת לשכת החותמות. אילו הצריכים להביא סולת למנחה ויין לנסחים היו הולכים אצל הממונה על החותמות שהיה יושב בלשכה הזו, ונותנים לו מעות כשווי המנחה והיין, והיה נותן להם חותמות שכתוב בהם שם הקורבן שהוא צריך לנסחים עבורו. ועם חותמות אילו היו הולכים לממונה על המנחות והנסחים, והוא היה נותן להם את המנחות והנסחים בשיעור הראוי לקורבן הרשום על החותמת. כך מסביר רבינו עובדיה בברטנורה. ובמסכת מידות פרק א' משנה ו' אמרו גם כן, שהיו שם 4 לשכות, אבל רק 2 מהם שוות, והם לשכת התלאים ולשכת עושי לחם הפנים. אבל שתי הלשכות הנותרות אינן המוזכרות כאן, אלא הוזכרו תחתיהן לשכה שגנזו בבית חשמונאי את אבני המזבח ששיקצו מלכי יוון, ולשכה שהיו יורדים בה לבית התבילה. וכתב הראש שכאן קראו את שמם על שם עיקר תשמישם, ובמסכת מידות קראו את שמם על שם העניינים הנוספים שהיו בהם. וכן מבואר בדברי שער הראשונים שאותם הלשכות הם, אלא שנחלקו הראשונים מה הייתה נקראת כל אחת. הרמב״ם פירש שלשכת החותמות האמורה כאן היא הלשכה שגנזו בה את אבני המזבח, ולפי זה היא הייתה בקרן צפונית מזרחית כמו ששנינו שם. אבל רש"י במסכת יומא בדף י"ז וכן התוספות טריד כותבים שלשכה זו הייתה בקרן צפונית מערבית, והיא הלשכה שהיו יורדים בה לבית התבילה. וביאר התפארת ישראל שהייתה בצפון דווקא, כדי שתהיה בחצי בית המוקד שהוא חול, ששתי לשכות היו בחול כמבואר במשנה במסכת מידות שם, כדי שיוכל הממונה להישף שם. ואילו הרעבד פירש שהיו 6 לשכות בבית המוקד, ומתבהר בדבריו שהיו 4 ב4 פינות בית המוקד ועוד 2 בתוך החומה, שהרי בית המוקד היה חציו בתוך העזרה וחציו חוץ לעזרה, ונמצאת חומת העזרה באמצעו. ובצד דרום שבפנים היו לשכת התלאים ולשכת עושי לחם הפנים, ובצד צפון שמחוץ לעזרה היו לשכה שגנזו בה אבני מזבח ולשכה שיורדים לה לבית התבילה, ובאמצע היו לשכת החותמות ולשכת בית המוקד. מפרש הראב"ד שכאן המשנה עוסקת בכהנים שהיו בתוך העזרה, והעומד בעזרה נראה לו שבית המוקד מסתיים בחומת העזרה, ולכן מנתה המשנה רק את ארבע הלשכות שהיו בפנים העזרה, עד סוף חומת העזרה, ולא את אילו שבחוץ לגמרי. ואילו במסכת מידות מנתה המשנה כלפי הנכנס מהר הבית לעזרה, ולכן מנתה את ארבע הלשכות שהיו בארבע פינות בית המוקד, שתיים שבפנים ושתיים שבחוץ לגמרי. אם כן, אמרה המשנה, ארבע לשכות היו שם בבית המוקד, אחת לשכת התלאים האמורה ואחת לשכת החותמות, ואחת היא לשכת בית המוקד. בית המוקד הגדול נקרא על שם שהיה בו מדורה גדולה לחמם רגלי הכהנים, ואילו הראש מפרש, המדורה הגדולה הייתה בבית המוקד הגדול, ובלשכת בית המוקד הייתה עוד מדורה קטנה כדי להדליק ממנה את המדורה הגדולה אם תיקווה, ועל שם זה נקראת לשכת בית המוקד. ואחת לשכה שהיו עושים בה לחם הפנים, והייתה בקרן מזרחית דרומית כמבואר במסכת מידות פרק א' משנה ו'. והגמרא במסכת יומא בדף י"ז מפרשת שגם משנתנו סוברת שלשכת התלאים הייתה בקרן מערבית דרומית, והתנא מונה והולך דרך שמאל שהתחיל מקרן מערבית דרומית ולאחר מכן מערבית צפונית ולאחר מכן צפונית מזרחית, ונמצא שהלשכה האחרונה שהיא לשכת עושי לחם הפנים היא מזרחית דרומית. והתנא במסכת מידות שמנה לשכה זו מיד אחר לשכת התלאים כי הוא מנה דרך ימין. ולפי זה כותב הגר"א של הדעות המפרשים שלשכת החותמות הייתה בצפונית מזרחית ולשכת בית המוקד בצפונית מערבית, יש לשנות את גרסת המשנה שלנו ולהקדים את לשכת בית המוקד ולאחר מכן את לשכת החותמות. זוהי משנה ג' שבפרק השלישי במסכת תמיד, וכעת אנו ניגשים ללמוד את המשנה הרביעית, משנה ד' שבפרק השלישי. המשנה מפרשת את סדר הוצאת הכלים לעבודת התמיד ואת סדר בדיקת התמיד ממום. לאחר שהביאו את התלה, נכנסו הכהנים ללשכת הכלים, אומרת המשנה. כותב הראב"ד שלא נתפרש איכן הייתה לשכה זו, והוא מביא שבמסכת שקלים, פרק ה' משנה ו' שנינו, שתי לשכות היו במקדש, אחת לשכת החשאים ואחת לשכת הכלים. אבל הוא כותב שמבואר שם שעניין לשכה זו היה, שכל מי שהתנדף כלי היה זורקו לתוכה, ואחד ל-30 יום, היו הגזברים באים ופותחים אותה. וכל כלי שמצאו בו צורך לבדק הבית, מניחים אותו. והשאר נמכרים בדמיהם ונופלים ללשכת בדק הבית. ולא משמע שבה היו שומרים את הכלים שהיו משתמשים בכל יום לעבודת הקורבנות. והתפארת ישראל כתב שאפשר שהייתה באחת מ-38 התאים שהיו סביב לכותלי ההיכל, כמבואר במסכת מידות פרק ד' משנה ג'. אם כן, לאחר שביאו את התלה נכנסו הכהנים ללשכת הכלים והוציאו משם 93 כלי כסף וכלי זהב שהיו צריכים לעבודת היום. ובתלמוד הירושלמי במסכת חגיגה אמרו שמניין זה הוא כנגד 93 הזכרות הכתובים בנבואות חגי, זכריהו ומלאכי. ובהגאות רבי אליהו מגריידיץ ביאר שמניין זה הוא כנגד מניין האותיות שבפסוק בספר בראשית פרק חב ב' פסוק ט', ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוקים, ויבן שם אברהם את המזבח ויערוך את העצים ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים, שהוא ההכנה לעקידת יצחק שהייתה בבוקר כמו תמיד של שחר. את ה-93 כלי כסף וכלי זהב הניחום על גבי שולחן של כסף שעמד במערב הכבש, כמו ששנינו במסכת שקלים פרק ו' משנה ד'. לאחר מכן השקו את קורבן התמיד מים בכוס של זהב, וטעם ההשקעה כדי שיהיה נוח להפשיט את אורו. כך נאמר במסכת ביצה דף מ' עמוד א', שמשקים את הבהמות קודם שחיטה משום סיחא דמשחא, משום דביקות העור, כלומר שיהיה נוח להפשיטה. ובפירוש המשניות לרמב״ם במסכת ביצה אוסיף, שההשקעה מועילה, שאם הייתה שם סירחה קלה שיכולה לעכב השחיטה היא נפסקת. ובגמרא לעיל בדף חפתת עמוד א' נחלקו המוראים האם אכן היו משקים את התמיד בכוס של זהב ממש, או שאין זה אלא גוזמה. רבא אמר שגוזמה היא, ופירש רבינו עובדיה מברטנורה שהיה של נחושת אדומה לזהב, אילו בשם שמואל אמרו שאכן היו משקים בכוס של זהב לפי שאין עניות במקום השירות. מוסיפה המשנה, אף על פי שהוא מבוקר, שכבש זה כבר מבוקר בדוק מימום מבערב של היום הקודם, מכל מקום היו הכהנים חוזרים ומבקרים ובודקים אותו, אם אין בו מום, לאור האבוקות. ובמסכת עירכין, דף י' ג' עמוד ב' נאמר, שקורבן תמיד צריך ביקור מימום 4 ימים קודם שחיטה, ולמדו זאת ממה שנאמר לגבי קורבן הפסח ובעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סל ובית אבות סל הבית, ונאמר שם, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ופרשו שהשמירה היא בדיקה מימום, נמצא שהפסח צריך שמירה 4 ימים, ומקורבן פסח למדו דין ביקור לתמיד, שאף בו נאמר שמירה. ככתוב, תשמרו להקריב לי במועדו, ולכך כל התלאים שבלשכת התלאים היו מבוקרים מימום 4 ימים קודם השחיטה. ובדברי רשי במסכת פסחים דף צדיביו, שכתב שהיו בודקים אותו כל ארבעה, משמע שבכל יום היו מבקרים, והוסיף הרנן לבוקר, שמלשון המשנה שאמרו, מבוקר מבערב, משמע שבכל יום היו מבקרים בוקר וערב. אבל מלשון הרמב״ם דייק שבארבעת הימים לא היו בודקים אותו אלא פעם אחת, וכעת בדקו שוב פעם שינית, שכתב הרמב״ם מלכות מידים ומוספין, פרק א' הלכת ת', ואף על פי שהיו מבקרים אותו מתחילה, לא היו שוחטים את התמיד עד שמבקרים אותו שנייה קודם שחיטה. והטעם שלא סמכו על הביקור שבערב, מפני שחששו שמה נפל בו מום במשך הלילה. ובעיקר דין ביקור של תמיד נחלקו הראשונים אם הוא מעכב. דעת התוספות במסכת סוכה דף מבית שהוא מעכב, והמנחת חינוך מעלה בדעתו של הרמב״ם שאינו מעכב. אומר הרנן לבוקר שגם לדעת התוספות, כשלא היה מבוקר כלל אז הוא פסול, אבל אם כבר ביקרו ארבעה ימים אלא שלא ביקרו קודם שחיטה, כמבואר כאן ודאי שאינו מעכב והקורבן כשר. ואילו המאירי כתב שאף אם ביביאו מלשכת התלאים המבוקרים, כל שלא ביקרו קודם שחיטה, כמבואר כאן, הרי הוא פסול. זוהי משנה ד' שבפרק השלישי במסכת תמיד, פרק ששמו אמר להם הממונה, וכעת אנו הולכים מחיל אל חיל, והולכים ללמוד, שימו לב, את משנה ו' בפרק השלישי. כאן חסרה משנה ה' והיא נמצאת להלן. כך הגיעו הבח והשיטה מקובצת. לפי הגרסה הזאת, תחילה היו לוקחים את התמיד מבית המטבחיים, ורק אחר כך היו פותחים את ההיכל. כך גם פוסק הרמב״ם בהלכות תמידין ומוספין, פרק ו' הלכה א'. משנה ו' מפרשת את סדר הנחתם של הזוכים בעבודת דישון מזבח הפנימי והמנורה. אומרת המשנה, מי שזכה או מי שזכו, אותם הכהנים שזכו בגורל, בדישון מזבח הפנימי ובדישון המנורה, היו מקדימים לבוא ליד שער ההיכל, קודם שחיטת התמיד. הראש והרעבד מפרשים שנקטה המשנה לשון הקדמה, לפי שעדיין היה היכל סגור ולא היו יכולים להיכנס. ולכך אמר שהיו מקדימים שיהיו הכלים מזומנים בידיהם, שתכף כשיפתחו ההיכל יוכלו לעבוד את עבודתם. אומרת המשנה, וארבעה כלים החזיקו בידם והם. הטני, זהו סל שפיו רחב מלשון טנה, כאמור ושמת בטנה, והרעבד מפרש טנה לשון כובד ומסע. ולפי שהיה כבד יותר מאכוז, כך הוא נקרא. ארבעה כלים החזיקו בידם והם הטני סל שפיו רחב ובו היו מניחים את דשן המזבח, ואכוז, כלי קטן יותר שבו הניחו את מה שנשאר בנירות המנורה. והוא כלי עגול ופיו צר ומתרחב בתחתיתו. פיו היה קצר משום שלפעמים היה נשאר שמן בנירות של המנורה והיו שופכים לתוך כלי זה, וכדי שלא יישפך לארץ היה פיו קצר. אבל הרשש כותב שבדברי הרשב"א מבואר שבכוז היו מביאים שמן חדש כדי למלות בנרות המנורה, שאם לא כן מדוע הוזכר במשנתנו שהיו מביאים כלי עם שמן. הוא כותב שאפשר שבשעת הדישון לא היה ממלא שמן אלא רק מדשן, רק בעת הערב קודם ההדלקה היה ממלא שמן. ועוד הוא מקשה מדוע לא הזכירה המשנה את הכלים הקטנים שעמהם היה מנקה את המנורות, כמה מבואר ברשי על מה שנאמר הוא מחתותיה, והוא מתארץ שאפשר שהיה להם מקום קבוע בצד המנורה. אומרת המשנה, הוא שתי מפתחות כדי לפתוח שני מנעולים בכניסתם להיכל, כמבואר במשנה לקמן. אז כאמור, אותם כהנים שזכו בגורל, בדישון מזבח הפנימי ובדישון המנורה, היו מקדימים לבוא ליד שער ההיכל קודם שחיטת התמיד, וארבעה כלים החזיקו בידם והם, הטני והכוז ושני מפתחות, כאמור כדי לפתוח שני מנעולים בכניסתם להיכל. מפרשת המשנה את צורתם וגודלם של הכלים הללו. הטני דומה בגודלו לתרכב, כלי שמחזיק שלושה קבים, ונקרא תרכב מלשון טרי וקו, כלומר שני קבים ועוד קו. כך רש"י במסכת סוטה דף ח' עמוד ב'. והתפארת ישראל פירש שגדול הכוונה שמחזיק שלושה קבין בלא גודש, וקטן פירושו שמחזיק שלושה קבין רק כשהוא גדוש ומלא על גדותיו. ועולת התמיד כתב שאף שמידת התרכב מתוכו לעולם הוא שלושה קבים, אבל יש חילוק בעובי הדפנות, שיש דפנות של הכלי שהם אבות והוא תרכב גדול, ויש שהם דקות והוא הנקרא קטן. ממשיכה המשנה ואומרת, והטני היה של זהב, אבל לא היה ממש כמו תרכב אלא הוא מחזיק קביים וחצי. והיו דפנות הכלי אבות מאוד עד שמבחוץ היה נראה כמו תרכב שמחזיק שלושה קבין. ואף שגחלי הקטורת שעל גבי המזבח היו מתחילה שלושה קבים, כמבואר במסכת יום עד אף ממגימל עמוד ב', מלבד הקטורת ששמו עליה שהיה גם כן בשיעור זה, אבל אחר שנשרף נתמעט השיעור מאוד עד שלא היה שם יותר משני קבים ומחצה. אומרת המשנה, והכוז דומה הוא לכיתון גדול, והוא כמין קד שפיו צר ורחב מלמטה, והכוז היה של זהב. ולחם שמיים כתב שהכוונה לכיתון של זהב שהיה הכהן הגדול מקדש ממנו ידיו ורגליו ביום הכיפורים, כמו שאמרו במסכת יום עד אף מג' עמוד ב', ולכך נאמר גדול לפי שהיה מחזיק הרבה מים לקידוש ידיים ורגליים. מפרשת המשנה למה היו משמשים שתי המפתחות, ושתי המפתחות שהחזיקו בידיהם היה כדי לפתוח את הפשפש הצפוני בשער ההיכל, והוצרכו לשתי המפתחות לפי שהיו בו שני מנעולים. אבל הראש פירש ששני פתחים היו בתוך הפשפש, אחד מהאולם שבו היה עומד לפשפש והשני מהפשפש לתא, ומעתה היה נכנס להיכל כמבואר במשנה להלן, ושם לא היה מנעול. וכאין זה פירש רשי במסכת בבא מציע דף למד ג', שפירש שהפתח השני שהיה לו מנעול הוא בין התא להיכל. ובמסכת בבא מציע שם אמרו ששמואל כיבד מאוד את מי שביאר לו את המשנה הזו, אחד יורד לעמת השכי ואחד פותח כיוון, עד שכשמת נתאבל עליו וקרא את בגדיו. וכתב הנר תמיד שאמר כן, לפי שאפשר לפרש את דברי המשנה בהרבה דרכים, ולזה כיבד את מי שפירש לו את הפירוש המובחר. אם כן, מפרש את המשנה למה היו משמשים שני המפתחות, ושתי מפתחות שהחזיקו בידיהם היה כדי לפתוח את הפשפש הצפוני בשער ההיכל, והוצרכו לשתי מפתחות לפי שהיו בו שני מנעולים. אחד שהוא יורד בעמת השכי, מפתח אחד היה הכהן צריך להושיט ידו למטה עד בית שחיו, כלומר לפשוט את כל ידו כלפי מטה, כדי לפתוח את המנעול שלו, שמנעול זה היה למטה בתחתית השער. ורשי הראב"ד והראש פירשו שהמנעול היה מבפנים, ולכך הוא צריך להכניס ידו בחור הכותל, עד שהוא מגיע למנעול, ולפי זה נקרא עמת השכי, על השם שצריך לשחוט שיעור עמה. ועשו זאת כדי שלא יוכלו לפתוח בנקל. אומרת המשנה ומפתח אחד שהוא פותח בו כיוון, במהירה, בלא תורח, שהמנעול שלו היה באמצע השער כנגד גובה יד האדם. לפירוש הראש ורשי, אם המפתח השני היה פותח את השער השני שבפשפש, ולהראש היה זה השער שבין הפשפש לתא. לרשי היה זה השער שבין התא להיכל. זוהי המשנה שלנו, משנה וב, בפרק השלישי של מסכת תמיד. וממשיכים אנו ללכת מחיל אל חיל, וניגשים ללמוד את המשנה השביעית, משנה זין, שבפרק השלישי במסכת תמיד, פרק ששמו אמר להם הממונה. הכהנים שזכו בדישון המזבח הפנימי והמנורה היו נכנסים להיכל לשם כך. המשנה שלפנינו מפרשת את סדר פתיחת שער ההיכל. אומרת משנה זין בפרק השלישי בדף למד עמוד ב', בא לו הכהן שהחזיק את המפתחות, הוא הכהן שזכה בדישון מזבח הפנימי, בא לו לפשפש הצפוני שבשער של ההיכל, ומבאר את המשנה שני פשפשים, שני פתחים קטנים, היו לו לשער הגדול, הוא השער שבפתח ההיכל, אחת בצפון של השער ואחת בדרום של השער. את הפשפש הצפוני היו פותחים, אבל הפשפש שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם, משום שעליו הוא מפורש, על שער זה נצטוו, בפירוש על ידי חזקל, כנאמר בספר חזקל פרק ממדלת פסוק ב', ויאמר אלי השם, השער הזה סגור יהיה, לא ייפתח, ואיש אל יבוא בו, כי השם אלוקי ישראל בא בו, והיה סגור. וכותב התפארת ישראל, שאף ששער האולם היה גדול ממנו גם בגובו וגם ברוחבו, ששער האולם גבוה 40 אמה ורחב 20 אמה, ושער ההיכל גבוה 20 אמה ורחב 10 אמות, מכל מקום שער ההיכל נקרא השער הגדול מפני חשיבותו. כמו שמצינו שנקרא כך מחמת גודל קדושת ההיכל, כמו שמצינו לגבי נער פרט שנקרא הנער הגדול מפני שנקרא על שם ארץ ישראל. כאמור במסכת שבועות דף מ"ז עמוד ב'. וכותב רבינו עובדיה מברטנורה שהפשפשים לא היו סמוכים ממש לשער ההיכל אלא רחוקים ממנו מעט. והרשש כתב שהשער הצפוני היה רחוק מהשער 11 אמה, שהרי ממנו היה נכנס לתא, כמבואר במשנה לקמן, והשער היה רחוק מהתא 11 אמה, 500 חלל ההיכל בין השער לכותל הצפוני, שבו היה התא, ו600 עובי הכותל עצמו. וכותב רבינו עובדיה בברטנורה שהפסוק בספר יחזקאל מדבר לגבי הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו, וכוונת המשנה לומר שמסתם כך היה גם בבית המקדש. אבל המהרש"א פירש את כוונת הפסוק שבבית השלישי יהיה השער סגור ואיש לא יבוא בו, לפי שהשם אלוקי ישראל בא בו בבית השני, ולכך גם כשהשער יהיה סגור תבוא השכינה דרך שם. הראב"ד כתב בביאור עניין הפסוק שלא ייתכן שאדם יהיה נכנס ויוצא במקום שהשכינה בו. ואברבנאל והמלבים ביארו שהשער יהיה סגור לעולם, לרמוז שהשם לא יצא עוד מבית המקדש וישכון בו לעולם. ולדעתם הכתוב מדבר רק על בית של אישי. ובמדרש תנחומה, ספר שמות פרשת כי תישא, אמרו על מה שנאמר בתהילים חי, ונבטחה תרבייני, מלך בשר ודם דרכו להיכנס בשער גדול, שמה בשער קטן. או בשער גדול או בשער קטן, אבל הקדוש ברוך הוא בשער קטן. ועוד נאמר בספר יחזקאל פרק מ"ו, שבשבתות וראשי חודשים ייפתח השער, ופירש רש"י, שהכוונה לשער זה שנאמר עליו שיהיה סגור. ואילו שער המפרשים של המקרא מבארים את הפסוק הזה בשער אחר. ובפרקי דרבי אליעזר מבואר שהיו השערים נפתחים מעליהם. ולפי זה ביארו האחרונים בלשון הפסוק סגור יהיה לא ייפתח, שכוונת הפסוק לפרש שלא ייפתח על ידי אדם. והפירוש הוא שגם בשבתות וראשי חודשים השערים נפתחים מעליהם, איש לא יבוא בו. יש להקשות מדוע כפל הפסוק וכתב והיה סגור, הרי כבר נאמר בתחילתו סגור יהיה, את ארץ התפארת ישראל, שכוונת הפסוק בסופו שאף שהשאר סגור הקדוש ברוך הוא יכול להיכנס בו, ועוד הוא מתרץ והיה סגור הכוונה על כל שערי המקדש, והיינו שבה כתוב לומר שהפשפש הדרומי יהיה סגור להורות לכהנים שאף ששערי מקדש פתוחים וניתן להם רשות לגשת אל השם, מכל מקום יש להם לגש באימה ובעירה, לפי שמן הדין היו צריכים כל השערים להיות נעולים, לפי שהשם אלוקי ישראל בא בהם. שווה המשנה לפרש את סדר פתיחת השער. אומרת המשנה, נטל הכהן את המפתח, הוא פתח את הפשפש הצפוני ונכנס להתה. התה היא לשכה שהייתה בין כותלי ההיכל, והיה מהלך בתוך התה עד שהוא מגיע לפתח שהיה שם. ומהתה היה נכנס להיכל. והיה מהלך בתוך ההיכל עד שהוא מגיע לשער הגדול מצידו הפנימי הפונה להיכל. וכשהגיע לשער הגדול, העביר, הסיר את הנגר, את הבריח, וכמו כן הסיר את הפותחות, את המנעולים האחרים שהיו שם, ופתחו. לשיטת הרמב״ם שהבאנו בתחילת המשנה, היו בשער הזה שני מנעולים, ועליהם נאמר אחד יורד באמת השכי, ואחד פותח כיוון. לשיטת הראש, בשער הזה היה מנעול אחד שהיה פותחו מבפנים, והמנעול השני היה או בין הפשפש לתא, או בין התא להיכל. החלל שבין הקטלים קרוי תא, והתא הוא כמין מבוא. שלושה קטלים היו להיכל מהצפון, והתא שמדובר כאן היה בין שני הקטלים הסמוכים להיכל. היה לו פתח אחד לפשפש ופתח נוסף שממנו נכנסים להיכל. היו לו שלושה פתחים נוספים. ובביאור צורת הפשפש והתאים ומקום הפתחים נאמרו דעות רבות. מוסיפה המשנה ואומרת, לא היה שוחט השוחט את קורבן התמיד עד שהוא שומע את כל השער הגדול שנפתח. היה עושה קול גדול בפתיחתו כמבואר במשנה להלן. ובטעם הדבר שלא היה שוחט עד שיפתחו שערי ההיכל נחלקו הראשונים. לפי שבמסכת העירובין בדף בית עמוד א' אמרו לגבי שלמים, שאם שחתם קודם שנפתחו שערי העזרה פסולים הם, שנאמר, ושחתו פתחו אל מועד, ודרשו, בזמן שהם פתוחים ולא בזמן שהם נעולים. כותבים התוסד במסכת יומא בדף כ"ט עמוד א' ודיבור מתחיל אלה, שאף שהפסוק נאמר בשלמים, לומדים עולם משלמים, אבל דעת רש"י שדין זה אינו אלא בשלמים. ולפי זה מה שאמרו כאן שאין שוחטים את התמיד עד שיפתחו שערי ההיכל, אינו אלא למצווה לכתחילה. וכתב הראש שגם כשהיה שומע כל השער שנפתח לא היה שוחט מיד, שהרי דישון מזבח הפנימי קודם לשחיטת התמיד, ולא נכנסו לדשן אלא לאחר שנפתחו השערים. אלא כל השער היה לו לסימן שתכף לאחר שיעבור שיעור דישון, ישחט. יש מן הראשונים הסוברים שרק זריקת הדם לא הייתה קודמת לדישון מזבח הפנימי, אבל לשחוט היה אפשר גם קודם הדישון. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה השמינית, משנה ח' שבפרק השלישי של מסכת תמיד, פרק ששמו אמר להם הממונה. אחרי שהזכירה המשנה את כל שער ההיכל שנפתח, מוסיפה המשנה שהיו שומעים את הקול הזה עד יריחו. ואגב זה מונה המשנה עוד שבעה דברים שהיו עושים במקדש בכל יום, והיו נשמעים עד יריחו. אומרת המשנה מיריחו שהיא רחוקה מירושלים 10 פרסאות, היו שומעים את כל השער הגדול של ההיכל בשעה שהוא נפתח. במסכת יומא בדף כ' עמוד ב' מבואר שיריחו רחוקה מירושלים 10 פרסאות, וכל פרסה היא 8,000 אמה. ונשאלת השאלה, מדוע נקטו דווקא את יריחו ולא אמרו בסתם שהיו שומעים את הכל עד מרחק 10 פרסאות? ועוד מקשים הראשונים שבמסכת יומא בדף ל"ט עמוד ב' אמרו שקולו של ציר דלתות ההיכל היה נשמע בשמונה תחומי שבת, והוא 2 פרסאות בלבד, כי פרסה היא 8,000 אמה ותחום שבת 2,000 אמה. ועוד יקשו שבמשנה בסמוך נאמר שכל גביני הקרוז היה נשמע עד יריחו, ואילו במסכת יומא בדף כ' עמוד ב' מבואר שהיה נשמע רק ג' פרסאות. וכתבו הראשונים כמה פירושים. הרעבד פירש שבאותו הדרך לא היו ערים ושאר דבר המעכב את הכל, או שמא יריחו הייתה עומדת בגובה ולכך רק בה היו שומעים, אבל בצד ובמקום אחר אפשר שהיו שומעים למרחק קטן יותר. ועוד הוא מפרש בשם אורו החסיד שלא היה זה בדרך הטבע, למעשה ניסים היה זה, ולכך לא היה נשמע אלא ביריחו, שיש בה קצת קדושה כירושלים, אבל במקומות וצדדים אחרים, היו שומעים למרחק קטן יותר. וטעם הקדושה ביריחו, לפי שהיא הייתה תחילת כיבוש ארץ ישראל, וכשם שמרימים תרומה מראשית הדגן, כך הפריש יהושע אותה תרומה מארץ ישראל. ולכך החרימה להיות שללה קודש להשם, כמבואר ביהושע, פרק ו' פסוק י"ט, ונעשה נס זה, כדי שירגישו בני אדם שביריחו יש קדושה קצת כמו בירושלים. וכן מצינו בספרי בפרשת בעלותך, שאמרו שמי שיבנה ירושלים בחלקו יקבל את יריחו תמורתה. והוסיף הרעבד שלא מנו את הנס הזה במסכת אבות פרקי משנה ה', שמנו שם את הניסים שנעשו בבית המקדש, לפי שלא נעשה זה בבית המקדש, אלא מחוץ עלה. הראש כתב שמערת צדקיהו הייתה מהלכת מירושלים עד יריחו, ודרך המערה היה נשמע הכל עד יריחו, אבל במקומות וצדדים אחרים היו שומעים למרחק קטן יותר. מונה המשנה עכשיו דברים נוספים שהיו שומעים עד יריחו. אומרת המשנה, מיריחו היו שומעים את כל המגריפה, מן כלי ניגון שהיה במקדש. וכותב התפארת ישראל שהטעם שהמשנה חוזרת שוב בכל דבר ואומרת מיריחו ולא כללה את כולם ביחד, כדי להשמיענו שלא כל הדברים היו נשמעים בכל שווה, אלא היו שנשמעו יותר והיו שנשמעו פחות, וכן לא הכל נשמע בכל זמן. עוד ממשיכה המשנה ואומרת, מיריחו היו שומעים את קול של בן ארזה כשהוא מקיש בצלצל, במצלתיים. ובן ארזה היה ממונה על הצלצל, כפי ששנינו במסכת שקלים פרק ה' משנה א'. עוד אומרת המשנה, מיריחו היו שומעים את קול החליל, וכלי שיר שהיו מנגנים בו 12 יום בשנה לפני המזבח, כמבואר במסכת ערכין בדף י' עמוד א'. ועוד מבואר שם בגמרא שנקרא חליל משום דחליק עלי, ורשי מפרש שקולו מתוק לשמוע. והבאר שבע מפרש הכוונה במשנתנו לכל החליל שהיה בשמחת בית השואבה, כמבואר במסכת סוכה, דף מבית עמוד בית. והוא כותב שאף שהיו שם עוד קהילים, כיוון שקולו נשמע יותר, לכך נקראו כולם על שמו. כלומר, שכל החליל היה נשמע דיריחו, מחמת צירוף שער כלי השיר. ועוד אומרת המשנה, מיריחו היו שומעים את הקול של גביני קרוז, גביני המכריז, שהיה מכריז בכל בוקר קודם עלות השחר ואומר, עמדו כהנים לעבודתכם. כמבואר במסכת יום הדף חף עמוד ב' שהיה מכריז, עמדו כהנים לעבודתכם ולווים לדוכנכם, וישראל למעמדכם. כותב התפארת ישראל שהיה עומד לפני שער בית המוקד הסגור, ששם היו ישנים הכהנים, כמבואר ליל בדף חפי עמוד ב' ומעוררם לעבודה. וכותב הראש הראשון שהיה ממונה על כך נקרא גביני, ועל שמו נקראו כל הממונים שבאו אחריו. הרמב״ם כותב בפירוש המשניות שהוא היה החשוב המפורסם מבין הממונים שעמדו במשך הדורות. עוד אומרת המשנה, מיריחו היו שומעים את כל העץ שעשה אותו בן קטין מוכני לכיור, גלגל לכיור, בשעה שהיו מעלים ומורידים אותו. כמבואר במסכת יום הדף למד זין עמוד א', ורשי פירש שהיו משקעים את הכיור בבור על ידי הגלגל הזה כדי שלא ייפסלו מימיו בלינה. הרמב״ם מפרש שמוכני זה כלי עגול שהיה סביב לכיור ובו היו המים, וכלי זה היה חול ולא קידש את המימיו, ועל ידי זה לא נפסלו המים בלינה. ועוד אומרת המשנה, מיריחו היו שומעים את כל השיר ששוררו הלוויים בפיהם בכל יום בעת הקרבת התמיד, כמבואר לקמן בדף למד ג' עמוד ב'. ועוד מיריחו היה שומע את כל השופר שהיו תוקים בכל יום 21 תקיעות במקדש, כמבואר במסכת סוכה בדף נון ג' עמוד ב'. מוסיפה המשנה, ויש היו מוסיפים ואומרים שמיריחו היו שומעים אף את קולו של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השם ביום הכיפורים. 10 פעמים היה הכהן גדול מזכיר את השם המפורש ביום הכיפורים, 3 פעמים בוידוי ראשון של הפר, אנא השם חטאתי, אנא השם כפר, לפני השם תתהרו, 3 בוידוי שני על הפר, 3 בוידוי של סעיר המשתלח, ואחד בגורלות שהיה אומר להשם חטאת, כמבואר במסכת יום הדף למתת. ואמרו שם, וכבר היה מעשה שאמר השם ונשמע קולו ביריחו. והתוספות יום טוב כותב שאין הכוונה שהיו שומעים את קולו של הכהן הגדול לבדו, אלא הכוונה לכל העם שהיו עונים אחריו ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ותנא קמא לא מנה את הדבר הזה, מפני שהזכיר רק את הדברים שהיו נעשים בכל יום במקדש. מביאה המשנה דבר נוסף שהיו עושים בירושלים והיו מרגישים בו עד יריחו. מיריחו היו מריחים את ריח שהיה יוצא מפיתום הקטורת. ומוסיפה המשנה, אמר רבי אלעזר בן דגלאי, עיזים היו לאבא בערי המחבר והיו מתעצות מריח פיתום הקטורת. כלומר, הריח היה חזק כל כך עד שהיה מביאם לידי עיתוש. ולאל נחלקו המפרשים עם הקולות שבמקדש היו נשמעים ביריחו בדרך הטבע ובדרך הנס מפני מעלתה הרוחנית של יריחו. מדברי רב לזר בן דגלאי משמע שהריח היה בא בדרך של טבע, שהרי העיזים לא היו ביריחו. הם היו במקום שנקרא מחבר, שהוא שם מקום שהיה רחוק מירושלים. יש כאלו שאומרים שהכוונה להרי יעזר שבעבר הירדן. זוהי המשנה, משנה זין, בפרק השלישי במסכת תמיד, וכעת אנו הולכים מחיל אל חיל ולומדים את המשנה השמינית, משנה ח' שבפרק השלישי במסכת תמיד. המשנה מפרשת את מקום שחיטת התמיד ומקום הפשטתו. אומרת המשנה, מי מהכהנים שזכה בתמיד לשוחתו, משחו או מושכו לתמיד והולך לבית המטבחיים. ומי שזכו בעיוורים להוליכם ולעלותם על גבי הכבש, היו הולכים עמו כדי לסייע לו באחיזת הכבש בעת השחיטה. מפרשת המשנה את מקום השחיטה, בית המטבחיים, מקום השחיטה והפשט וניתוח הקורבנות, היה לצפונו של מזבח, משום שעולת התמיד קודשי קודשים היא, וקודשי קודשים שחיטתם בצפון. כאמור, ושחט אותו על ירח המזבח צפון, עבור הדין לכל קודשי קודשים. כאמור, במסרת צבחים דף ממזיין עמוד א', ועליו על אותו מקום היו קבועים בארץ 8 עמודים של אבן, ננסים נמוכים ורבעים ולוחות מרובעות של עת ארז היו מונחים על גביהם של העמודים, ונקלות ובים של ברזל היו קבועים בהם בלוחות העץ, ושלושה סדרים של אונקליות היו לכל אחד ואחד מן העמודים, שבהן שעל גבי הבבים הללו היו תולים את התמיד ברגליו בשעת הפשטתו ומפשיטים אותו על גבי שולחנות של שיש שהיו בין העמודים הללו. שכדי שהבהמה לא תהיה נגררת על גבי הקרקע בשעה שהיא תלויה ברגליה לאונקליות, היו מניחים את גופה על גבי השולחנות, אומרים התוספות במסכת יום דף ט"ז עמוד ב' דיבור המתחיל מין. ותוספות מוסיפים שהוצרכו לזה, אף שהשולחנות היו רחוקים מהעמודים, מפני שכבשי התמיד היו גדולים מאוד. אבל הרעבד מפרש שתחילת ההפשט הייתה נעשית על גבי שולחנות, ורק לאחר מכן היו תולים על גבי אבבים וגורמרים את ההפשט. כדרך שהטבחים עושים שבתחילה מפשיטים את הבהמה על גבי הקרקע, ואחר כך תולים אותה וגומרים, אלא שמה שהטבחים עושים על גבי הקרקע עשו בקורבנות על גבי השולחנות. ולכמן בדף למדה לפעמוד ב' תבהר הגמרה שלא עשו את השולחנות הללו של כסף או של זהב, מפני שהוא מרתיח והבשר ימהר להסריח. עשו זאת משל שי שהוא מקרר ומצנן שלא יסריח. כך מסביר רבי עובדיה מבר תנורה. שואלים הראשונים כאן מבואר שהשולחנות היו בין העמודים ומשמש היו סמוכים להם, ואילו במסכת מידות פרק ה' משנה ב' שנינו, שהיו 400 בין העמודים לשולחנות. שלושה תירוצים. הראש מתרץ שהיו שני סדרי שולחנות, סדר אחד היה בין העמודים שלהם היו מפשיטים את הקורבנות, וסדר אחר של השולחנות שהיה רחוק 400 מהם, שעל גבם היו מדיחים את הקרביים. הרעבד מתרץ שאותם השולחנות היו, ולא היו ממש סמוכים לעמודים אלא רחוקים מהם 400, ונקראו בין העמודים משום שהיו מכוונים כנגד העמודים. תירוץ שלישי של הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פרק ה' הלכה י' ג', לפי פירושו של הכסף משנה, שהשולחנות היו סמוכים לעמודים. מה ששנינו שהיה ביניהם 400, הכוונה מאמצע שולחנות עד העמודים. וכעת אחי ורעי וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה התשיעית, משנה ט'. המשנה חותמת את הפרק השלישי של מסכת תמיד בדף למד עמוד ב' שבמסכת מעילה. המשנה מפרשת את סדר דישון מזבח הפנימי וסדר דישון המנורה. אומרת המשנה, מי שזכה בדישון המזבח הפנימי נכנס להיכל ונטל את התני שהוזכר לאל שהוא כלי עשוי כסל והניחו לפניו על רצפת ההיכל. היה חופן בידיו את כל האיפר והפחם שעל גבי המזבח ונותן לתוכו של התני, ובאחרונה ולבסוף שנשאר רק מעט איפר ואי אפשר לאוספו בידיו, כיבד אסף את השאר של האפר שנשאר לתוכו של התני והניחו לתני שם בהיכל ויצא מן ההיכל. מפרשת המשנה את סדר דישון חמש נרות המנורה, ודישון המנורה היה נעשה רק לאחר שנגמר דישון המזבח, שלא היו עושים שתי עבודות יחד. ובמסכת יומא בדף למד ג' עמוד ב' מבואר שדישון המנורה לא היה נעשה כולו כאחד, אלא היה מפסיק בין דישון חמש הנרות לדישון שתי הנרות הנותרים בעבודה אחרת. ובטעם הדבר נחליקו רבי יוחנן ורש לקיש. רבי יוחנן דרש זאת מפסוקים, ולרש לקיש עשו כן כדי להרגיש את כל העזרה. ופירש רשי שהוא כדי להרבות בהילוך הרגליים ובכל תחילת העבודות במקדש. אומרת המשנה, מי שזכה בדישון המנורה היה נכנס להיכל ומצא שני נרות מערביות, המערביות ביותר דולקין. היה מדשן את השאר, מסיר את האפר והפתילות הישנות והשמן שנשאר בחמש הנרות, שכלפי צד מזרח, ומניח את הדשן בתוך הכוז, שם של כלי, ונותן בנרות שמן ופתילה חדשים. ומניח את אלו שני הנרות המערביות דולקין במקומן. ומדשנם לאחר זריקת דם התמיד כמבואר לכמן בדף למד ג' עמוד א', וזה דעת אבא שאול. ואילו לדעת חכמים מדשנם לאחר הכתרת הקטורת. ואם כשבא מצען לשני נרות המערביות שקבעו, תחילה היה מדשנן דישון שאינו גמור, שהיה מסיר מהם את האפר שבראש הפתילה ומתקנה, וחוזר ומדליקן מן אחת משאר הנרות הדולקין, ואחר כך היה מדשן את השאר, את חמש הנרות המזרחיים. מוסיפה המשנה, ואבן הייתה מונחת על הארץ לפני המנורה, ובה שלוש מעלות, שעליה הכהן עומד ומיטיב את הנרות, ומניח את הכוז על גבי המעלה השנייה, ויצא מן ההיכל. אדרן הלך אמר להם הממונה, אדרן הלך אמר להם הממונה, אדרן הלך אמר להם הממונה. סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השלישי של מסכת תמיד, פרק ששמו אמר להם הממונה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי של מסכת תמיד, פרק ששמו לא היו קופטין. התנא ממשיך לפרט את סדר מעשה הבוקר במקדש, ובפרק הרביעי יבואר סדר שחיטת התמיד, זריקת דמו, הפשטו, ניתוחו והולכת האיברים לכבש. אומרת המשנה, פותחת את הפרק הרביעי במסכת תמיד בדף למד עמוד ב', לא היו קופטין, לא היו קושרים ביחד את ארבעת רגלי הטלה של קורבן התמיד בעת השחיטה, אלא היו מעקידין אותו, קושרים רק את ידו של הכבש לרגלו. כותב התפארת ישראל שדין זה אינו רק בקורבן התמיד, אלא גם לגבי שאר הקורבנות. אלא לפי שהמשנה עוסקת בקורבן התמיד, כתבה זאת לגבי התמיד. הוא מוכיח זאת מכיוון שבגמרא לקמן בדף למדה לפעמוד ב' נאמרו שני טעמים לדין הזה, או משום ביזיון קודשים או משום חוקות הגויים. והטעם של ביזיון קודשים שייך בכל הקורבנות, ומבואר בגמרא שם שאין בזה חילוק בין שני הטעמים. מוסיפה המשנה מי מהכהנים שזכו בהולכת האיברים, היו אוחזין בו בכבש בשעת השחיטה. לאל נאמר שמקום השחיטה היה בצד צפון של המזבח. המשנה מפרשת כיצד היו מניחים שם את התמיד בשעת השחיטה, וכך הייתה עקידתו, אומרת המשנה. כך היו מניחים את התלה בשעה שהיה עקוד ומוכן לשחיטה. ראשו לצד דרום של העזרה, קרוב למזבח, לפי שכל מה שיכולים לקרב הראש למזבח עושים. לפי שנאמר ושחט אותו על ירח המזבח ופירושו אצל המזבח. ורגליו לצד צפון ומעקמים את פניו של התלה שיהיו לצד מערב, לפי שבפסוק נאמר ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני השם, ולפני השם זהו במערב, ששם השכינה בקודש הקודשים. והשוחט עומד בצד מזרח של הקורבן, עמד בין הטבעות שהוא מקום השחיטה, כמבואר במשנה להלן, ופניו של השוחט לצד מערב, כדי שיהיה בכלל לפני השם כמו לעניין התמיד עצמו, ועוד כדי שלא יהיה אחוריו אלא ייחל השם. במרחק 8 אמות מצד צפון המזבח היו קבועים בארץ 24 טבעות שבהם היו מכניסים את ראש הקורבן בשעת שחיטתו. טבעות אלו היו מסודרות ב6 שורות שבכל שורה 4 טבעות. ונחלקו התנאים האם היו אלו 6 שורות של 4 טבעות או 4 שורות של 6 טבעות. כלומר לדעה הראשונה הייתה שורה של 4 טבעות ממזרח למערב סמוך למזבח, וצפונה ממנו הייתה שורה נוספת, וכן היו 6 שורות מצפון לדרום. לדעה השנייה, השורה הסמוכה למזבח הייתה של 6 טבעות, ואחריה לצפון 3 שורות נוספות. והטעם שעשו את הטבעות מבואר במסכת סוטה דף ממחת עמוד א', שיוחנן כהן גדול תיקן לעשות כן, לפי שבתחילה היו סורטים את הקורבן בין עיניו כדי שירד לו דם, והוא לא יראה שהוא מובל לשחיטה והתנגד, או שהיו חובטים אותו במקלות כדי להפילו לארץ, והיה חשש שהסריטה תיראה כמו מום, ועל ידי הכאב הדחיפה תעשה טריפה, לכן תיקן לעשות טבעות והיו הטבעות קבועות בארץ. היו מכניסים את ראש הקורבן בתוך הטבעת, והראש מוסיף, הטבעת הייתה כמין חצי עיגול ושני ראשי התחובים בארץ. ו24 הטבעות היו כנגד 24 משמרות כהונה, ולכל משמר ומשמר הייתה טבעת אחת שבה היו שוחטים את הקורבן שלהם כמבואר במסכת סוכה, דף נון וו עמוד א', אבל קורבן התמיד היה נשחט על טבעת קבועה כמבואר במשנתנו. עכשיו מפרשת המשנה באיזו טבעת היו מכניסים את קורבן התמיד. אומרת המשנה תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית של המזבח, על הטבעת השנייה שמצד המזבח, ונמצא שנשחט בשורה המערבית ביותר בטבעת השנייה מדרום לצפון. ואילו התמיד של בין הארבעים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית של המזבח, מפני שבערב השמש במערב ההיכל מייצל על בית המטבחיים, ולכך יש להרחיק את השחיטה לצד מזרח ככל היכולת, שהרי צריך שיהיה כנגד השמש, כמבואר בגמרא לקמן בדף למדה לפעמוד ב', על טבעת שנייה. לדעת רש"י והראש הכוונה לשורת הטבעות המזרחית ביותר, בטבעת השנייה מדרום. לדעת הרמב"ם הראב"ד והתוספות ריד, הכוונה לטבעת השנייה מצפון בשורה הזו. עכשיו מפרשת המשנה את סדר השחיטה וזריקת הדם. שחט השוחט את התמיד וקיבל את דמו הכהן המקבל. אחת מהעבודות שבקורבן היא קבלה, היינו לקבל את דם הקורבן במזרק במין כלי. ומהדם שבמזרק יש לזרוק על המזבח כל קורבן כפי מצוותו. הכהן שזכה בזריקה, הוא קיבל את הדם, כאמור במסכת יום הדף חפי עמוד ב'. השחט השוחט את התמיד וקיבל את דמו הכהן המקבל. ובא לו הכהן המקבל עם אדם לקרן לזווית מזרחית צפונית של המזבח, ועומד שם על רצפת העזרה, ונותן מן אדם בזריקה על מזרח הצפונה של המזבח. כלומר, מכוון שכילוח הזריקה יבוא על זווית מזרחית צפונית, ובכך יגיע אדם לצד מזרח ולצד צפון של המזבח. והרי זו זריקה אחת הנראית כשתיים, ומקיף את המזבח לצד ימין, והולך עד שהוא מגיע לקרן מערבית דרומית של המזבח, ונותן בזריקה על הזווית של מערב הדרומה של המזבח, ועושה כן לפי שמתן דמים של התמיד, דינו כמתן דמים של עולה, שיש לזרוק בה שתי מתנות שהם 4. כלומר, שתי נתינות של דם, שיגיעו לארבעת כתלי המזבח, ויהיו כ4 מתנות, כמבואר במסכת זבחים דף נון ג' עמוד ב', את שיערי הדם שנשארו בכלי היה שופך אל יסוד דרומית של המזבח. ובמסכת מידות מבואר שהיסוד היה מקיף את כל הצד הצפוני והמערבי של המזבח, ובצד דרום ובצד מזרח לא היה אלא אמה אחת, ועל זה אמרו ששערי אדם היה שופך על האמה יסוד שבצד דרום. ובמסכת צבחים בדף נון א', דרשו ופרשו את עיקר דין השפיכה על היסוד. את שתי המתנות שהם ארבע היה נותן בזריקה מרחוק, אבל את שערי אדם לא היה זורק אלא עומד סמוך ליסוד ושופך מעליו בנחת. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד, הדף ה-30 במסכת מעילה, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, על מה הגרילו במקדש בתחילה ומדוע? שאלה שנייה, כמה לשכות היו בבית המוקד? שאלה שלישית, מתי הותר להקריב את התמיד? שאלה רביעית, איזה ריח היו מריחים עד יריחו? שאלה חמישית, כיצד דישנו את המזבח הפנימי? והשאלה האחרונה, איכן הניח הכהן המדשן את המנורה את הכלי עם הדשן? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעה, אתה תשמע הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חי בתשרי תשפ"א, ג' דחול המועד סוכות תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעה, אתה תשמע הגדולה, את דף למד, במסכת מעילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ותת בתשרי תשפ"א, דלת דחול המועד סוכות תשפ"א, ערב שבת חול המועד סוכות, ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים למד א' ולמד ב' במסכת מעילה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. ימים של ניסים ונפלאות, של בשורות טובות, של רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. ממקור הברכה, מנותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.